שלום לכולם.
אהלן.
כאן גלית ועמיתי. בפרק הזה אנחנו נדבר על למה בזוגיות פרק ב', דווקא כשאנחנו הכי בסדר והכי מרגישים צודקים, אנחנו מוצאים את עצמנו לבד. אנחנו מרגישים שלא רואים אותנו, שלא מבינים אותנו, ואיך אפשר להימנע מזה?
כאילו אני זוכר נגיד דוגמה ספציפית בינינו, שהילדים שלך בסוף שבוע הם משתמשים באוטו שלנו, ואז אני בא ביום ראשון ואין לי דלק, במיכל דלק. ואז אני בא ואומר לך, תקשיבי, הילדה שלך נסעה עם האוטו כל הסוף שבוע, והיא אמרה שהיא תמלא דלק, והיא לא מילה דלק, ואני מבקש שאת תטפלי בזה.
וואי, היה לי קשה לשמוע את זה מאוד.
כן, עכשיו התגובה הראשונית שלך הייתה, מה פתאום, אין לה כסף, היא חיילת, עזוב אותה, למה אתה תמיד מחפש אותה, למה אתה תמיד נגדה. זאת אומרת, אני באותו רגע באתי אלייך, בטענה שהיא מאוד לגיטימית בעיניי. אני ביום חמישי דאגתי למלא מיכל דלק, קיבלתי את האוטו ביום ראשון, בלי דלק, על פניו, העובדות כאילו מאוד ברורות, ואני מאוד צודק. ואת, התגובה שלך הייתה כל כך מפתיעה, כי את תרגילי אולי את, מה את הרגשת? זה יעזור להמחיש כאילו את מה שאנחנו מדברים עליו.
אני הרגשתי שזה, שאתה מחפש אותה. הרגשתי שזה, יש לך איזה דעה לגביה, לגבי הילדה, ויש לך גם דעה לגביי, שאני לא שמה לה באמת גבולות, ואני רק מרצה שיהיה לה טוב ונעים ונחמד, ולא משנה מה אני אעשה, ואתה מבחינתך באת עם איזה דעה כזאת, ותקפת את הילדה ואותי, ואני צריכה ישר לגונן עליה, מה זאת אומרת? ואני צודקת, כי לא רק היא נסעה. ואז אני גם מזכירה לך מהעבר, אני אומרת לך, כן, אבל כשהילד שלך היה נוסע באוטו ולא ממלא דלק, אז לא אמרת כלום. כאילו זה נהיה מין מלחמה בינינו, אני נלחמת על הצדק שלי ושל הילדה שלי, כי לדעתי זה סתם בראש שלך, וזה סתם נגדה, ואני יודעת שאתה בסדר איתה ואתה אוהב אותה, אבל אתה כאילו יש לך איזה דעה לגביה בהקשר הזה שלא אכפת לה, והיא נוהגת חופשי ולא אכפת לה. ואני חושבת אחרת, אני גם חושבת שהיא באמת צריך גם להיות, צריך להיות הבדל בינה לבין הילדים, כי היא באמת חיילת ואין לה כסף והיא לא עובדת, וזאת קטנניות בעיניי.
אני חושב שהדוגמה הזאת ממחישה בדיוק את האתגר הזה שאנחנו מדברים עליו. כי אני חושב, ואני חושב שזה באמת אתגר, הוא רגשית, הוא קשה לנהל אותו ברמה הרגשית קודם כל, אבל גם ברמת הזוגית של השיחה בינינו. אז בואו נתחילו להגיד מה האתגר. אני חושב שהאתגר המרכזי פה הוא שכל מה שאני חווה, כל החוויה שלי, כל מה שקרה, כל מה שהרגשתי, כל מה שראיתי, כל מה ששמעתי, כל מה שהיה, הוא נכון. אין לי שום טעות. זה לא שאני טועה. זה לא שהיה דלק, אמרתי שאין דלק וזה. זה לא שאני לא הבנתי משהו. באמת, מה שקרה זה שהילדה שלך נסעה רוב הזמן באוטו, אולי עוד ילדים, אבל רוב הזמן היא, ובאמת היא לא מילאה דלק, ובאמת היא אמרה שהיא תמלא דלק, וזה לא קרה. כל העובדות נכונות מהצד שלי, ובתחושה שלי, כל הדבר הזה מצביע, כמו שאת אומרת, על זה, שהיא לא אכפת לה מאף אחד, שהיא דואגת רק לעצמה, ולא מעניין אותה באמת, והיא גם יודעת, גם יש לי איזה דעה עליה, שהיא יודעת שהיא תצליח לצאת מכל דבר. זאת אומרת, היא לא תמלא דלק, ואיכשהו זה, היא תדאג מולך להחליק את זה, ובסוף את תשלמי, והכל יהיה בסדר, וכאילו, ואז,
עכשיו, כל, ויש לנו חשבון משותף,
כן, עכשיו, יודע. כל מה שאני אומר, כל מה שאני אומר, הוא נכון. כל מה שאני אומר קרה בעבר, הוא מגובה בהוכחות, הוא כאילו, באמת כל מה שאני אומר הוא באמת נכון. ויחד עם זאת,
גם כל מה שאני אומרת בדיוק. הוא נכון, כי בסוף היא מאוד מתחשבת, והיא בדרך כלל מאוד אכפתית, והיא ממלאה, והיא באמת יש את נסיבות חייה, אוקיי, שהן אחרות ושונות. וצריך בעיניי לזכור גם את זה.
ויש גם פעמים שהיא מילה דלק, ויש פעמים שהיא כן מתחשבת. זאת אומרת,
מאוד, מפריע לי שאתה חושב עליה בכלל שהיא לא מתחשבת. איך יכול להיות שהבת שלי מהיה לא מתחשבת? היא הבן אדם הכי מתחשב, הכי מיליון הוכחות אחרות. כאילו בכלל, איך אתה בכלל יכול להעלות את זה על דעתך? זה קשה.
עכשיו, מה האתגר פה ברמה הרגשית? שכאילו התחושה היא, אנחנו שואלים לפעמים אנשים, אתם יודעים מה ההפך מצדק? והתשובה בדרך כלל שעולה, זה אשמה. זאת אומרת, אם אני לא צודק, אז אני אשם. או אם את לא צודקת, או אם הילדה שלך לא צודקת, אז היא אשמה. וזה האתגר הרגשי, כי אם אני עכשיו אגיד לך, את יודעת מה? בסדר, אני אוותר כאילו. אז אני מרגיש פרייר.
נכון.
כאילו, מה זה נקרא? היא באמת, כאילו, אתה מבינים את זה? היא באמת לא מילה דלק. אי אפשר להתווכח על זה. אז מה, אני אוותר לה? ואם אני אוותר לה פה, אז מה יקרה בפעם הבאה? ולמה אני צריך, ועכשיו מתחיל סיפורים, אז למה אני צריך להתעסק? אז עכשיו אני צריך לנסוע לתחנה דלק. כאילו, סיפור שלם, אני יכול לבנות על זה.
בעצם אנחנו נכנסים לאיזושהי מלכודת של צדק. כל אחד בטוח שהצדק אצלו בידיים.
מה זה בטוח? כל אחד באמת צודק לשיטתו. ואני חושב שהאתגר המרכזי כאן זה להבין שזה באמת המצב. זאת אומרת, זה לא שאני עושה מניפולציה, או זה לא שכמו שאת אומרת, יש לי איזה דעה נגדה, ובגלל זה אני מעלה את הנושא. זה לא שיש לי דעה נגדך, ובגלל זה אני מעלה את הנושא. זה לא, זה, וגם הפוך, זה לא שאת מגוננת עליה.
בדיוק.
ובגלל זה את לא, אי אפשר לדבר איתך, ואי אפשר לשמוע, וכל מה שאני אגיד הוא לא רלוונטי. והאתגר פה הוא לקבל באמת את העובדה, שבאמת יש פה שני סיפורים, ושניהם נכונים.
בני אדם חווים את המציאות, את אותה מציאות, מתוך שתי נקודות מבט, ששתיהן צודקות ושתיהן לגיטימיות, ולשתיהן יש, אני אומרת במרכאות, הוכחות. ופה באמת העניין. עכשיו, בפרק ב' זה מאוד דרמטי, הרבה פעמים נשמעת כמו ניר דבורי קצת, מאוד דרמטי, כי זה מדובר בילדים שלנו, מדובר במקומות מאוד רגישים אצלנו, וזה מקבל איזשהו נופח הרבה יותר משמעותי כשמדברים על צדק. זאת אומרת, אנחנו ממש נהיים למלחמות צדק, במקום להבין, קודם כל, וזה לא פשוט, אנחנו יודעים, תכף גם נדבר על מה, איך יוצאים מזה, שכל אחד מאיתנו באמת, 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 חושב ומרגיש אחרת. וזה בסדר, כמו שאתה אומר. או... יש לי עוד דוגמה דרך אגב.
כן, אז ניקח באותו דוגמה, אני לא יודע, נראה לי שאנחנו דברו על אותו דבר. נגיד הילד שלי עמד בלילה, ותיגן לעצמו חביתה.
יפה, לא תכננו, לא אבל זה באמת מה שרציתי.
הוא בא מהעבודה, הוא עייף, אחרי שהוא עבד 11 שעות, עמד על הרגליים בתור מלצר, בא מהעבודה, וכל מה שהוא רוצה זה לתגן לעצמו חביתה, לאכול, ללכת לישון. אז הוא מתגן לעצמו חביתה, ויש לנו בבית איזה מין הסכם כזה, שמי שמתגן את המחוות אמור לשטוף אותו. עכשיו הוא מתגן את המחוות, והוא לא שוטף אותו. ואת נכנסת פתאום למטבח, בכלל לא היית שם, פתאום את נכנסת למטבח, את רואה את המחוות, דבר ראשון שאת עושה, מה? מהירה לו. כי כאילו, מה זה נקרא? יש סיכום, מי שזה, צריך לשטוף את המחוות. התגובה שלו הייתה...
כמו שהילדים שלי דרך אגב עושים, בצורה מצוינת.
התגובה שלו הייתה באותו רגע, לצאת עלייך בעצבים, בכעס, אני לא צריך להקשיב לך, את הרס לי את החיים, ואבא שלי הרס לי את החיים, ואני לא רוצה להיות פה, וכאילו יצא משהו לא קשור בכלל לאירוע, התפוצץ עלייך. ואת היית בטוחה שאת צודקת. מה זה נקרא? יש לנו הסכם, אני בסך הכל באתי בטוב, אני בסך הכל דיברתי יפה, והוא יצא עליי, ואני בסיטואציה אומר לעצמי, בשביל מה היא צריכה להעיר לו? 12 בלילה, הילד מסכן, רק חזר מעבודה, בשביל מה את בכלל מת... כאילו, נכון שהוא יצא עליך, נכון שהוא לא בסדר, אבל אם את לא היית מהירה לו, כל האירוע הזה היה נמנע. וגם ככה אנחנו מכירים את זה שהוא יש לו רגישות כזאת, שהוא בא מורחב, וכשהוא עייף, יש לו מצבים כאלה, שעדיף לו לפנות אליו כי שום דבר טוב לא יצא מזה, ואת יודעת את זה. כאילו, ואני מאוד כועס עלייך, שבכלל יצרת את כל האירוע. כי באמת, את הראשונה שדיברת באירוע.
במרכאות.
אז כאילו באמת מבחינתי, את באמת יצרת אירוע שלא היה צריך לקרות. ואת אומרת, מה זה נקרא? אני דיברתי יפה, אני באתי בכוונה חיובית, לא באמת לא היה לי שום דבר, לא כעסתי, לא אמרתי, הכל היה בסדר. ומה פתאום מדבר אליי ככה? לא מדברים ככה.
אז דוגמה טובה, זה באמת, אני חשבתי לדוגמה אחרת מזוג שהיה אצלנו, שזה בערך אותו דבר, של אני מאוד נפגעתי מהילדה שלך, בת 14, שבנו ליד השולחן, ביקשתי ממנה משהו, והתגובה שלה אליי הייתה, באמת, וביקשתי ממקום רגוע, והתגובה הייתה מגילה. היא ממש דיברה אליי, קיללה אותי, ליד השולחן, ליד עוד אנשים, שבו שם גם המשפחה שלי, ואני נעלבתי עד עמקי נשמתי מהדבר הזה. עזוב שיש לנו מערכת יחסים מתוחה, לי ולילדה, אבל הרגע הזה מאוד נעלבתי. ואני אמרתי שאני לא מוכנה לדבר עם הילדה. לא מוכנה, עד שהיא לא תתנצל בפניי. לא מוכנה. ועברו מאז האירוע הזה, והילדה לא מוכנה להתנצל, או יש שם עניין, ועברו מהאירוע הזה הרבה חודשים, וכבר חודשים שהיא לא מוכנה לשבת איתה לאכול ליד השולחן. חודשים שהם, עזוב לא מדברות, חודשים שהם לא הולכים להורים שלה כדי לא להיות בתוך הסיטואציה הזאת, שהיא לא מוכנה בכלל לשבת עם הילדה לארוחה, עד שהילדה לא תתנצל. עכשיו, אפשר להבין את, 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 את מה שמנהל אותה, אפשר להבין את הפגיעה, אבל היא אומרת, והיא ממש נאחזת בעיקרון של הצדק, של מי שפגע, מי שפגע, ומי שדיבר לו יפה, צריך להתנצל. ועד שהילדה לא תתנצל, אין על מה לדבר. עכשיו, אבא שלה מהצד השני לא חושב שהילדה התנהגה כמו שצריך, והוא גם העיר לה, הוא דיבר איתה, אבל הילדה לא מוכנה להתנצל. והוא מאמין שצריך להתקדם מעלה. ומבחינתו, בת הזוג היא מה שנקרא מבוגר האחראי בסוף. הוא צריך למצוא דרך לצאת מזה, כי אי אפשר שהיא לא תדבר איתה, ואי אפשר שלא ישבו ביחד לארוחה. וכרגע הילדה לא מסוגלת להתנצל, וצריך למצוא דרך, והיא לא מוכנה. והדבר הזה, ועכשיו הוא צודק, כי מבחינתו, אין, מה עוד אפשר לעשות? הוא לא יכול להתכחש לילדה שלו, הוא לא יכול שהיא לא תבוא, זאת הילדה שלו. ואם מבחינתה, אתה יודע, תיאת שהילדה לא תתנצל, לא מתקדמים.
מה הקושי פה בסוף?
יש פה מלכודת צדק גדולה.
מה בסוף הקושי המרכזי שאנשים בסיטואציה הזאת מתארים או חווים בפרק ב', זה שאני כאילו נשאר לבד. כאילו את בתור בת הזוג שלי, השארת אותי לבד. בחרת את הצד הנגדי.
אתה בחרת עם הילדה, ולא בחרת לעמוד מולה ולהילחם עוד כדי שהיא תתנצל. לא בחרת בי, בחרת בה.
וזה אני חושב הקושי המרכזי, שמתחיל לחרסם בזוגיות שאנחנו בונים. כי אם אני מרגיש שאני צודק, וכשאני צודק, את נגדי, אז פתאום מלהיות זוג בתוך הסיטואציה, ופתאום מלהיות הבן אדם שאני יכול לשתף אותו, ולספר לו, ויבין אותי, ויראה את הצד שלי, ויהיה בעדי, גם אם הוא חושב אחרת, אבל יהיה בעדי, אנחנו מגיעים למצב שאנחנו לא מסוגלים להיות אמפתיים כלפי הכאב והפגיעה של הצד השני. וזה דבר שבפרק ב' אי אפשר, הוא לא יכול להתקיים. אנחנו לא יכולים לאורך זמן בכלל בזוגיות. אבל בפרק ב' שמעורבים ילדים, זה הרבה פעמים כאילו יותר קשה לצאת מזה. אנחנו, זה צריך להיות ברור לשני הצדדים שמה שנקרא שככה אי אפשר להמשיך. אנחנו מזה לא נשאר ביחד. זה יפריד בינינו. אנחנו לא נמצא דרך להיות מסוגלים במקום שבו אנחנו הכי צודקים והכי פגועים והכי ברור לנו שכולם צריכים להבין אותנו. אם במקום הזה לא נהיה מסוגלים לרגע לשים את זה בצד ולהבין שבצד השני יש מישהו שהוא פגוע לא פחות וצודק לא פחות, אנחנו לא נוכל להתקדם מזה.
נכון.
ואני בכוונה אומר את זה בצורה קיצונית.
נשאר לבד.
כן.
אתה צודק. אני חושבת שזה, אם אנחנו אפרופו פסח, המקום הזה שאתה מתאר הוא המקום שבו אנחנו גם נשארים לבד וגם נשארים מה שנקרא עבדים. עבדים למחשבות שלנו, לצדק שלנו. ואנחנו עבד למחשבה הזאת שאנחנו צודקים ואין דרך אחרת. אין פה חירות מחשבתית, אין פה הרחבה של נקודות המבט. זה ממש ממש מין אנחנו, אתה יודע, וגם ככל שאנחנו צודקים יותר, אנחנו מתחפרים בזה יותר עמוק. ואנחנו יותר נהיים, מה שנקרא, במין איזה עבדות אני קוראת לזה, לתפיסה שלנו.
זה עבדות, אני חושב, ברמה הרגשית, כי אנחנו סוחבים איזה מסע רגשי כזה, שאנחנו לא מצליחים לשחרר אותו, ואנשים באמת מדברים על זה, שאני בסוף מגיע למצב שאני כבר לא יכול להכיל את זה יותר. המועקה הרגשית היא כל כך גדולה, ואני מת לשחרר אותה, ואני כבר מגיע למצב שאני כבר לא יכול, לא יודע איך.
אנחנו מטפסים על עצים, מתרחקים כל כך, נגיד, ואז נהיה לי מין אנטי לבת שלך או לבן שלך, שלא מבקשים ממני סליחה, ולא מבקשים סליחה, ולא מתנצלים, והמרחק נהיה כל כך גדול, והפער הוא גדול, וכן, כמו שאתה אומר, אנחנו נהיים, אם זה מועקה, אני מת לשחרר את זה, אני מתה לשחרר את זה, ואני כבר לא יודע איך, אני כאילו עבד לתחושה הזאת, וזה קשה. אגב, נתנו פה, עולה לי ככה עוד דוגמה, כי המצב הזה של ותכף נראה גם, תכף נדבר גם איך יוצאים מזה, אבל אני רוצה כן לתת עוד דוגמה, כי דיברנו על דוגמה של בינינו בזוגיות, דיברנו על דוגמה של לי מול הילד שלך, אבל יש, מה קורה כששני הילדים שלנו רבים ביניהם? ששני הילדים שלנו, והיה לנו מקרים כאלה, שהבן שלך שהיה קצת יותר גדול, זוכרת מקרה אחד מאוד ספציפי, שהם שיחקו ביניהם, אני לא יודעת בדיוק מה היה, כי לא היינו שם, אבל אז הבן שלך מרים את היד על הבן שלי, הוא גדול ממנו בארבע שנים, הוא היה בן שבע, הוא היה ארבע שנים מעליו, והבן שלי התחיל מאוד לבכות, ואני זוכרת שהגענו לשם, וראינו אותם בשיא ההתגופפות כזאת, ואני כעסתי עד עמקי נשמתי. אני חשבתי לעצמי שילד בן 11 לא צריך, לא משנה מה, גם אם הוא הציק לך הילד קודם, לא צריך להרביץ לו, לא צריך להפעיל את הכוח שלו, וציפיתי שאתה במקום, להניש אותו. תצא עליו, באמת. הפרדנו אותם, ואני התעצבנתי על הבן שלך, באמת, צעקתי, ואתה, וחשבתי שזה הדבר הכי נכון לעשות, ואתה לא הסכמת איתי. אתה ראית את המציאות אחרת, לא צעקת עליו, לא נתת לו עונש, לא, ידעתי בכלל לך, אתה הולך לטפל בדבר הזה, וזה היה, אתה זוכר את המשבר הזה? היה משבר מאוד גדול. עכשיו, זה בסוף נשאר משבר זוגי בינינו, אבל זה קשור למשהו שאנחנו רואים שקורה מול העיניים בין הילדים. ואני הייתי בטוחה שהדרך עכשיו זה להניש ברגע זה ולהתייחס, ואתה חשבת אחרת.
תראו, ויש פה המון, אני לוקח את המקרה הזה.
זה סתם דוגמה קטנה לאירוע.
אני לוקח את המקרה הזה, ואני חושב כאילו על, על השוני בדברים, על ההבדלים בינינו בתפיסה של מה שקרה שם. אז חלק מההבדלים נובעים מהגישות חינוך שונות, של האם אפשר להרביץ בבית, אי אפשר להרביץ בבית, כאילו בין ילדים שגדלים כמו אחים. חלק מהשוני בחוויה שלנו היה קשור לדפוסי תקשורת יותר, לדרך שבה אנחנו מגיבים לטון הדיבור שלנו, לעוצמת הקול שלנו, לתגובה מול מה אנחנו מרשים לעצמנו להגיד, כשאנחנו בתוך איזשהו
סערה רגשית כזאת. אתה חשבת שאני השפלתי אותו, כן, את הבן זה, שלך.
זאת אומרת...
איך השפלתי אותו אם לפני רגע הוא הרביץ לבן שלי?
בדיוק, אז אני חושב גם בקטע הזה של עכשיו, בגלל שאנחנו שונים בסגנונות התקשורת שלנו, ובאמונות שלנו, ובמה שאנחנו מכירים בחוויה, באיך, איזה, איך מתנהג הורה בסיטואציה, איך אמור להתנהג ילד בבית, כמעט כל דבר שאני אגיד, יש דברים שאנחנו חושבים דומה, ויש דברים שקצת לא. והניואנסים הקטנים האלה, הם אלה שעושים את ההבדל. אם אני חושב שזה בסדר להעיר לילד, אבל זה לא בסדר לצעוק עליו, ואת צעקת, אז מבחינתי את היית לא בסדר, היית אמורה להעיר אחרת. אתם מכירים את זה? זה בסדר מה שאמרת, רק צריכה להגיד את זה אחרת. נכון? אנחנו שומעים את זה הרבה. והפער הזה של האחרת הזה מייצר חוויה שבו אני חושב שאת טעית, ואת חושבת שאת צדקת. ואז אנחנו חוזרים עוד פעם לאתגר הזה שבו, ואני חושב שדיברת להרחיב את נקודת המבט, אני חושב שהדבר הראשון שאנחנו צריכים ללמוד בכלל בחיים, אבל בטח בפרק ב', זה בהקשר של הרחבת נקודת המבט, זה שאני צודק לא אומר שאת טועה. זאת אומרת, באמת, תחשבו, זה נשמע אידיוטי, אבל זה לא. יכול להיות, והאמת ש-99% מהמקרים זה באמת המצב, שאני צודק ואת צודקת. שמה שקרה זה מה שאני חוויתי, ומה שקרה זה מה שאת חווית. אין פה מישהו שלא הבין, אין פה מישהו שעושה מניפולציות, אין פה מישהו שהוא אנטי ועושה דווקא, אין פה שום דבר מקולקל, הכל בסדר. ככה זה, ככה זה באמת בני אדם. אנחנו, כל אחד רואה את זה מזווית אחרת, פיזית מזווית אחרת, אפילו לפעמים. כל אחד חווה את זה אחרת מהדפוסים שלו, מהאמונות שלו, מהסריטות שלו, לא משנה ממה. ואז יוצא מצב ששני אנשים שנכחו בדיוק באותה סיטואציה, יצאו בחוויה שונה לחלוטין לפעמים. הרבה פעמים זה דומה, אבל לפעמים זה כל כך שונה שזה לא נראה הגיוני. ואז שזה לא הגיוני, התגובה שלנו היא זה לא יכול להיות. את בטח משקרת, את לא אומרת האמת, את סתם אומרת, את נגדו, את אומרת לי כדי להתווכח, את לא מוכנה להקשיב, את לא מבינה, אתה לא מבין. זאת אומרת, כשמשהו אנחנו לא מבינים, התגובה האוטומטית שלנו זה מה? שאני מבין, מי שלא מבין זה את.
אז אנחנו אומרים בעצם שאנחנו נתנו כל מיני דוגמאות לאיך אנחנו בלי משים, או עם משים, מתחפרים בתוך מלכודות הצדק ו... מחרבים את החיים שלנו ואת הזוגיות שלנו, ואמרנו שהדרך הראשונה, השלב הראשון, סליחה, לצאת מזה זה קודם כל לקבל את זה, שיש כאן, שבו זמנית, במקביל לעולם שלי, מתקיים גם עולם אחר, והוא נכון וצודק ואמיתי, וזאת לא מניפולציה. עכשיו, בואו נתקדם הלאה, ובואו נדבר על שלושה עקרונות שיאפשרו לנו, לקחת את זה עוד שלב אחד קדימה. שיאפשרו לנו בקטעים האלה, שבהם אנחנו נכנסים לתוך המלכודת הזאת, או עלולים להיכנס אליה, ויש כאלה בפרק ב', נתנו עכשיו רק כמה דוגמאות, איך אנחנו יכולים לצאת מזה? אנחנו יכולים לצאת מהדבר הזה ששואב אותנו כל כך הרבה פעמים, את המלכודת הצדק הזאת, שכמו שאמרנו, מכניסה אותו לאיזה עבדות כזאת, איך אנחנו משחררים את זה ויוצאים לחירות? ואנחנו רוצים לדבר על שלושה עקרונות עכשיו.
אני רק רוצה להגיד משהו אחד לפני, שהדרך לזהות שאנחנו במצב הזה, זה מה שדיברנו, זה התחושה הזאת שאני לבד כרגע, התחושה הזאת שבן הזוג לא רואה אותי, לא מבין אותי, או לא מקשיב לי. ברגע שאנחנו מרגישים את אחד מאלה, זה סימן שאנחנו בדיוק במקום הזה. זה כאילו איך לדעת שאנחנו שם, עכשיו בוא נראה איך יוצאים מזה.
בוא נדבר על שלושה דברים, אז נדבר עליהם ככה, כי הם כלים חשובים, חשובים מאוד 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 בפרק ב'. הכלי הראשון לקוח דווקא מעולם התקשורת המקרבת. אנחנו רוצים להיות מסוגלים לדבר על הדבר הזה, על המקום הזה, שבו אני מרגישה שאני צודקת, ואתה מרגישה שאתה צודק, ושנינו צודקים, ואנחנו תקועים. אז איך אנחנו מצליחים לדבר על זה? נגיד כמה דברים שחשוב לזכור בהקשר הזה. אז קודם כל, דבר ראשון, אמרנו להבין שזה באמת, דיברנו על זה, להבין שזה באמת המצב, אנחנו חווים את המציאות אחרת. הדבר הבא, כשאנחנו מגיעים לדבר על זה, ואפשר לדבר על מה שהיה, אפשר לדבר על מה שהיה כדי ללמוד גם לפעמים הבאות, זה קודם כל, כשאנחנו מדברים על הדברים, בוא נפריד בין מה היה באמת, לבין איך אני פירשתי את מה שהיה, איך פירשתי את הכוונות שלך, מה הרגשתי ביחס לזה, כלומר, בוא מה שנקרא, נעשה תצפית נקייה. זאת אומרת, בוא רגע נדבר על העובדות, בסדר? וזה לא פשוט לפעמים להפריד בין עובדות לבין רגש, לבין הפרשנות של, רגש או הפרשנות שלי לעובדות. בסדר? אז למשל, תצפית נקייה, מה שנקרא, זה אומר, אם ניקח את הדוגמה שלנו, הבן שלי ירד בשעה 12:45 ונכנס למטבח. אין פה שאלה. כן. זאת
הוא עובדה. נכנס למטבח, הוא טיגן את החביתה, הוא לא שטף את המחבת, את נכנס למטבח, את הערת לו על זה, הוא צעק.
זהו. זה תצפית, נכון. או תצפית אחרת, או תצפית נקייה בהקשר אחר, היא שאנחנו התיישבנו לאכול, אני אמרתי לילדה שלך, אמרתי את המילים האלה, לא דיברתי פועלים, אמרתי אותם בכעס, לא בכעס, לא דיברתי אותם, אמרתי, הילדה צעקה על הילד כולם, אני נעלבתי, ואני מצפה, או אני צעקה עליי, זה האירוע. אפילו נעלבתי, זה כבר איזשהו סוג של פרסונות. זאת אומרת, תצפית נקייה על מה היה. הרבה זוגות נתקעים פה, כי הם לא מסכימים, הם כאילו מתחילים לריב על העובדות. אבל אם עושים רגע הפרדה, לא משנה מה הרגשתי, או מה אני חשבתי שהילדה עשתה, או מה חשבתי שאתה עשית, או מה חשבתי מה עובר לך בראש, קודם כל, מה באמת היה? בוא נדבר רגע על מה שהיה ונסכים על זה. ולפעמים זוגות לא עוברים אפילו את השלב הזה.
תצפית נקייה זה כאילו יש שם מצלמה ומיקרופון, ומה, אם הייתי צופה בסרט, מה הייתי רואה ושומע.
נכון.
בסדר, זה תצפית נקייה. לא מה הרגיש, לא מה חשב, לא מה דמיין, לא מה כלום. רק מה היה.
ועכשיו תעשו את זה, כי לפעמים לא פה נתקעים וחבל.
עכשיו, אני חושב, השלב השני בהקשר הזה של התקשורת, אחרי שתיארתי את התצפית הנקייה מהצד שלי, ודרך אגב, אני כן אגיד פה, לפעמים גם התצפית הנקייה היא קצת שונה, כי אני הייתי במטבח לידו, ואת היית בסלון. זאת אומרת, לפעמים זווית הראייה, כמו במצלמה, מייצרת תמונה שונה, זה גם בסדר. השלב השני אחרי התצפית הנקייה זה לדבר על מה אני הרגשתי. רגשות זה לא מחשבות, זה לא דעות. בסדר? אני אפילו נעלבתי קצת יכול להיות, כבר כן. מתחיל להיות זה, כן? אבל בטוח שכעסתי, זה רגש.
חשבתי לעצמי
זה לא רגש, בדיוק. חשבתי לעצמי שזה כבר לא רגש.
אוקיי.
זאת אומרת, מה, הרגשות זה אהבה, כעס, שנאה, בוז, סלידה, גועל, רגשות. כשאנחנו מדברים על הרגשות שלנו, זה לא מרגיש כמו ביקורת. בסדר? כשאנחנו מספרים אותם, הילדה שלך אמרה ככה וככה, וכשהיא אמרה לי את זה, אני הרגשתי באותו רגע שלא רואים אותי. אפילו לא רואים אותי זה כבר, את יודעת מה, אפילו זה כבר פרשנות. זאת אומרת, הרגשתי עצב, הרגשתי כעס, הרגשתי בוז.
כשהילד שלך הרביץ, כשהבן שלך הרביץ לבן שלי, ואני ראיתי את זה מול העיניים, הרגשתי שהלב של, הרגשתי נורא כאימא, שלא מצליחה להגן על הילד שלה.
זה גם, זה לא רגשות, הרגשת מה? חסרת אונים.
חסרת אונים, בדיוק.
אתם מבינים את ההבדל כאילו? לחשוב רגע, מה זה רגש? רגש זה לא מחשבות, זה לא חשבתי שאימא אמורה, לא, הרגשתי חוסר אונים.
נכון. כשאנחנו מדברים על רגשות, שכל אחד משווה, ואז הצד השני יכול לשתף את רגשות, אנחנו יכולים מאוד להבין אחד את השנייה, כי אני גם אי אפשר להתווכח עם רגשות. זה מה שהרגשתי באותו רגע. אפשר, יכול להיות שמה שעבר לי בראש לפני כן, המחשבה שהייתה לי זה בגלל שהוא ככה וככה, זה כבר סיפור אחר, אני יכולה לבדוק את המחשבות שלי, אבל עם רגשות אי אפשר להתווכח, וברגשות אנחנו מאוד יכולים להיות שם אחד בשביל השנייה.
כן. אז אנחנו לא ניכנס למה זה תקשורת בקריות וכל ההרצאה ואיך עושים את זה, בסדר, אפשר, יש על זה הרבה מאוד הדרכות באינטרנט, אבל בגדול, שני העקרונות שמאפשרים לנו לייצר שיחה, זה להתחיל בתצפית נקייה, ולשתף ברגשות שלי, ואפשר משם והלאה לכל מיני דברים להתקדם, אפשר לבקש איזושהי בקשה, ואפשר גם, וזה אני חושב החלק השני שאנחנו נותנים פה בתור כלי להתמודדות, זה רגע אחד להגיד לעצמנו, אוקיי, מה שהיה היה, בוא נחשוב רגע על מה אנחנו יכולים להסכים בינינו, כדי להימנע מהפעם הבאה. לא על מה אנחנו לא מסכימים, ולא על מה שהיה, כי מה שהיה היה, ומה שאנחנו לא מסכימים, אנחנו יודעים שאנחנו לא מסכימים. האתגר, יש פה איזה אתגר רגע שצריך לחצות אותו, ורגע אחד לייצר שיחה על מה אני יכול להסכים. שהוא לא מוותר על הצדק שלי, לא מוותר על העקרונות שלי, לא מוותר על האמונות שלי, לא מוותר על מי שאני, ועדיין אני יכול להסכים לזה. למשל, בדוגמה של הבן שלי שכאילו סתם צעקת עליו, אני יכול להסכים על זה שבאמת מי שמתגן את החביתה צריך לשטוף את המחבת. לזה אני מסכים. אין לנו ויכוח על זה. בסדר? או בדוגמה של הדלק, את יכולה להסכים איתי שבאמת ילד שנסע באוטו צריך למלא, לדאוג להחזיר את הדלק, את האוטו עם מיכל מלא. אני אפילו לא מדבר על מי משלם על זה. אבל לדאוג להחזיר את האוטו עם מיכל מלא. לזה אנחנו יכולים להסכים.
אפשר גם להסכים על זה שלא, כשיושבים בארוחה המשפחתית, אז ילד לא מקובל, לא ילד ולא מבוגר, לקלל ולצעוק, זה לא מכובד, אנחנו מסכימים על זה.
מסכימים שככה לא מדברים.
ככה לא מדברים.
אנחנו גם יכולים להסכים שכשזה קורה, אני צריך לעשות משהו כדי לעצור את זה. גם על זה אני יכול להסכים. לא מסכימים אולי על מה אני צריך לעשות, אבל על זה שאני
בתור... לא מסכימים על איך, על איך.
על זה שאני בתור הביולוגי צריך לעצור את זה, על זה אנחנו יכולים להסכים. עכשיו תקשיבו, זה נשמע משהו קטן, אבל זה לא. ברגע שאנחנו רגע מתחילים לדבר בינינו, ומסכימים אחד עם השני על משהו, על משהו, אז פתאום השיחה מקבלת תפנית אחרת, ופתאום אנחנו חוזרים להרגיש שאנחנו כן צוות, וכן ביחד, וכן יש פה איזה משהו אחר, וזה נהיה אחרת, זה נהיה שיחה אחרת.
זאת אומרת שהיכולת שלנו לדבר על מה אנחנו כן מסכימים, בתוך המקום הזה שבו כל אחד חושב שהוא צודק, ואנחנו ממש משני צידי המתרס, מאפשרת לנו, זה מה שנקרא לצאת לחירות מחשבתית חדשה, בסדר? ואני מסכימה איתך, זה כלי מאוד 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 חשוב, וצריך להיות מיומנים בו וללמוד לעשות אותו בפרק ב', הוא מאוד משמעותי. הדבר הבא שאני חושבת, וזה הכלי השלישי ככה שאנחנו מביאים פה, זה היכולת שלנו לסמוך על בני הזוג שלנו, לסמוך שזה מספיק חשוב להם, לעשות את מה שאנחנו מסכימים עליו. נגיד הסכמנו שבינינו, אחרי שהאירוע קרה, שבאמת לא מדברים ככה ליד השולחן, ולא מקובל שהילדה שלי תדבר ככה אלייך, ולא משנה מה. יכול להיות שגם לך יש את החלק שלך, אבל לא משנה מה. אז את צריכה לסמוך עליי, שאני אדע מה לעשות עם זה, ושזה מספיק חשוב לי, ואני אטפל בזה. יכול להיות שזה לא יהיה בדרך שבה את רוצה, ולא בדיוק עכשיו, ולא בדרך שבה, אם זה הילדה שלך, את היית מטפלת. או למשל, במקרה שלנו, כשהבן שלך, שמלכו מכות והפרדנו ביניהם, אני ציפיתי שאתה עכשיו תעיר לו, ועכשיו תיתן לנו שכל הילדים גם יראו. והדרך שלך היא אחרת. אבל אחרי שישבנו אחר כך ודיברנו, ואתה הסכמת איתי, שאין ריבים, הדבר הזה לא מקובל, בסדר? אנחנו מסכימים שצריך להפריד את הילדים כשזה קורה, וכל אחד צריך לטפל מול ילדיו. ואז אתה אמרת לי, אני אטפל בזה. אני אדבר איתו בזמן שלי, בקצב שלי, במה שאני יודע שמתאים לו. כי לבוא עכשיו ולצעוק על הילד ולהשפיל אותו בחזרה ליד כולם, עם הילד הזה זה לא עובד. זה לסמוך עליך, זה לסמוך שזה מספיק חשוב לך, ואתה תעשה את זה. אתה באמת תעשה את זה. עכשיו, זה מאוד קשה לסמוך הרבה פעמים בפרק ב', כי אני לא יודע בדיוק מה אתה עושה. ויכול להיות שזה גם, הנה, אתה אומר לי, אוקיי, בסדר, בסדר, אבל לא תעשה עם זה כלום. כי יש לי מחשבה שאתה מגונן על הילד שלך, כי אני חושבת שאתה לא מספיק עומד מולו, וכן הלאה. מלא יש לנו מחשבות כאלה על בני הזוג שלנו. היכולת שלנו לסמוך עליהם, וגם לא לצפות להדדיות. זאת אומרת, יכול להיות שאני, שהדרך שלך לטפל תהיה אחרת, היא תהיה שונה משלי, אני עושה ככה. זה לא באמת הדדי, ואין באמת שוויון.
חושב שאני סמוך, זה גם לסמוך על זה שזה שאני בא לספר לך כל מיני דברים, או כאילו להתלונן על הילד שלך, זה לגיטימי וזה בסדר. אני לא עושה את זה מאיזה מניעים שיש לי נגדו. כאילו לסמוך שכשאני בא ואומר לך שמפריע לי שהילדה שלך לא מילה דלק, זה באמת לזה אני מתכוון. ולא אני מחפש דוגמאות למה היא לא בסדר, רק בשביל להראות לך שהיא לא בסדר, ובעצם לא אכפת לי מהדלק. כאילו הרבה פעמים אנחנו, בתחושה שלנו, כשבן הזוג מתלונן על הילד שלנו, אז זה לא באמת מפריע לו, אלא הוא רק מנסה לייצר איזה נרטיב כזה שמצדיק את זה, שהוא גם ככה לא אוהב את הילד. וכאילו, הנה הוא מוכיח לנו למה הילד שלנו לא בסדר. ואנחנו צריכים לסמוך גם על בני הזוג, שכשהם כבר באים להגיד משהו, זה באמת מפריע להם, הם לא סתם אומרים את זה.
אז זה נקודה מאוד מאוד חשובה, כי הרבה פעמים, ואנחנו נתקלים בזה הרבה עמיתי, הרבה פעמים אתה לא מקשיב לי, הבן הזוג או בת הזוג לא מקשיבים לצד השני, כי הם בטוחים מראש, מראש, שלצד השני יש משהו נגד. והם ננהלים, והם גם באים ואומרים, אתה רק תלונות יש לך, או רק תלונות יש לך, אז למה שאני אקשיב? עכשיו, יכול להיות שהם צודקים, כמו שאמרנו, יכול להיות שהם צודקים וכו', אבל הצדק הזה גם משאיר אותם לבד, וגם הוא לא כל האמת. והוא נורא קשה לצד השני, כי אם לא משנה כמה אני אשתדל מאוד מאוד לעשות, ובסוף אני אבוא עם איזה משהו שלא נראה לי, ואתה מבחינתך נעול, כי לדעתך זה יושב על משהו אצלי ש... זה נגד, ואתה לא סומך עליי שאני מסוגלת גם, אתה יודע, שאני מסוגלת גם להיות עניינית, אז לא נוכל להתקדם. לא נוכל
להתקדם.
אני רוצה
להגיד עוד משהו.
חשוב, אבל לסמוך זה, לסמוך זה נקודה כל כך, כל כך חשובה, היא ממש כלי עבודה בפרק ב', אנחנו לא יכולים להיות בלי שאנחנו נסמוך אחד על השנייה.
אני רוצה להגיד עוד משהו לגבי לסמוך, שזה בעיניי אחד המלכודות בסיפור הזה. לסמוך זה משהו שאני בוחר. זה משהו שאני בוחר לתת. אני סומך עלייך. למה? ככה. את לא צריכה להוכיח שאת ראויה לזה. את לא צריכה להוכיח שאני יכול לסמוך עלייך. אין פה איזה מבחן שאת צריכה לעבור בשביל שזה יתקיים. זאת בחירה שלי, כמו שאת קוראת לזה, לשחרר את ה... עבדות הזאת שאני בתוכה, שאני בוחן אותך ובודק אותך ומסתכל ממש. עלייך וזה, זה לשחרר את כל הדבר הזה, זה בעיניי לסמוך זה כמו להתמסר, זה באותה רמה. זאת בחירה שאני עושה עם עצמי, היא לא תלויה בדבר, והשאלה, אז למה לעשות את זה? כי כאילו הרבה פעמים, אז למה לעשות את זה? כי מה, אז חטפתי פעם אחת, אז אני אחטוף פעם שנייה, אז אני חושב שהסיבה לעשות את זה, היא כי באמת כל דבר אחר משאיר אותנו לבד. אם אני לא סומך עלייך, אז אני נשאר לבד. אם אני לא סומך עלייך, אני נשאר לבד. אני גם אשאיר אותך לבד, אבל זה אפילו, אפשר גם על זה להסתכל, אבל אפילו נגיד, לא רוצה את זה. אני, כדי שאני יחזור להרגיש שאת איתי, שאנחנו ביחד, שיש פה איזו שותפות, אני צריך לסמוך עלייך. וזה קשה, כי אנשים רגילים לחשוב, כאילו, תן וכך כזה, מתמטיקה, אם אני נותן, אז את נותנת, אם אני... צריך הדדיות, ואין פה הדדיות, אני צריך לסמוך עלייך בלי שום סיבה.
אני חושבת שלסמוך זה שחרור אמיתי, זאת חירות מחשבתית, רגשית, זוגית, זה באמת דרגה גבוהה של חירות, וזה מקום שאנחנו מאוד מאוד רוצים להגיע אליו. בפרק ב', ואני מסכימה איתך מאוד. אז אם אנחנו בעצם...
של חירות ושל שליטה גם. תחשבי על זה.
נכון.
כל עוד אני לא סומך עלייך, אז אין לי שליטה על הדברים, אני כאילו תלוי בך. נכון. אבל יש שאני סומך עלייך, זהו. אז עכשיו פתאום חזרה אליי השליטה, אני לא צריך כאילו, אני כבר לא תלוי באף אחד.
אז אני רוצה רגע, נכון, אני רוצה רגע לסכם את מה שאמרנו, ובואו ככה תהיו איתנו, כי אני חושבת שהסיכום הזה ממסגר וחשוב. אז אמרנו שהעבדות הגדולה בפרק ב' קורית בדרך כלל כשאנחנו מתבצרים כל אחד באמת שלו ובצדק שלו, ולא זוכרים שיש גם אמת נוספת בצד השני, היא לגיטימית. שני, כמו שאמרתי, זה כאילו שני עולמות שמתקיימים במקביל. ברגע שאנחנו מתכחשים לזה, לא מקבלים את זה, נלחמים בזה, אנחנו עבדים למאבק, לתחושה שאנחנו לבד, לייאוש, לתסכול, וזה הדבר אחד שאנחנו צריכים לזכור. ואחרי שהבנו את זה, אחרי שהבנו שזה באמת המצב, זה המצב, זאת לא מניפולציה, אין מה להילחם בזה, אתה באמת חושב ומרגיש אחרת ממני, זה בדרך כלל, זה בא לידי ביטוי בזוגיות בינינו, בא לידי ביטוי במערכות יחסים שלי עם הילד שלך, שלך עם הילדים שלי, במערכות יחסים בין הילדים, בכל מיני מקומות. מציאות, אנחנו חווים את המציאות אחרת. ואז, זה הדבר אחד. ואז אמרנו, אוקיי, אז יש לנו שלושה דרכים להתמודד עם זה. אחד, זה ליישם את עקרונות התקשורת המקרבת, שבה אנחנו מפרידים בין התצפית הנקייה על מה שהיה, וברגע שניצרנו את ההפרדה הזאת, אנחנו יכולים לדבר על מה אני הרגשתי בתוך זה, מה אתה הרגשת, זה דרך אחת להתמודד. דרך כלי נוסף להתמודד, כדי לצאת מהמלכודת הזאת, זה להסתכל על הסיטואציה שהייתה, לחשוב על האירוע הזה, ולחשוב, אוקיי, אנחנו כנראה חושבים אחרת, אבל מה אנחנו כן יכולים להסכים? מה אנחנו כן יכולים להסכים בינינו שהוא עיקרון, שהוא ערך, לפעם הבאה? והדבר השלישי הוא לסמוך אחד על השנייה, כי, ועוד, גם מתקשר לנקודה השנייה, כי יכול להיות שסיכמנו על, לא יכול להיות, סיכמנו על מה אנחנו מסכימים בינינו, ועכשיו כל אחד ילך ויעשה את זה אחרת מול הילדים שלו. פה אנחנו רוצים לשחרר. סיכמנו שככה, על זה אנחנו מסכימים, ועכשיו אני סומכת עליך שאתה תדאג לטפל בזה מול הילד שלך, או מול עצמך בפעם הבאה מולי, ואני סומך, ואתה סומך עליי שאני אשתדל יותר בפעם הבאה, אנחנו סומכים אחד על השנייה, משחרר, הסכמנו על מה שהסכמנו, וסומכים אחד על השנייה שזה מספיק חשוב לצד השני, לעשות את זה, להשתדל, להשקיע, האם הוא תמיד יצליח, לא בטוח, האם לא יהיו עליות וירידות, יהיו, אבל לסמוך אחד על השנייה. אז כשאנחנו מצליחים לפעול לפי עקרונות האלה של התקשורת המקרבת, כשאנחנו מצליחים לדבר בינינו על מה כן אנחנו מסכמים, ולא מה לא, בתוך האי הסכמה, כשאנחנו מצליחים לסמוך אחד על השנייה, כי אנחנו מאמינים שלשנינו יש את אותה כוונה חיובית, שנינו רוצים את אותו דבר, אנחנו מאפשרים לעצמנו לצאת לחירות, לחופש, לדרך חדשה, לחירות מחשבתית, האנרגיות שלנו משתנות, אנחנו כבר לא כבולים לתוך הפחדים והתסכולים, ואנחנו לא מטפסים על עצים, אלא אנחנו מלא מלא אפשרויות נפתחות בפנינו ללכת בתוך מה שנקרא, בתוך הארץ המובטחת הזאת. ואני חושבת ששלושת הדברים האלה הם מהותיים לזכור אותם, ולתרגל אותם, ולהתנסות בהם יותר ויותר. אלה מיומנויות שיעזרו לנו, שישמרו עלינו, שאפשרו לנו ליישם את החיים שאנחנו רוצים, חיים של מלאי שמחה והרמוניה וזוגיות טובה, שאנחנו נוכל להיות בני אדם שאנחנו טובים ואוהבים וחמים ומקבלים ומכילים בתוך החיים שלנו גם שונות. אנחנו נרגיש טוב עם עצמנו כבני אדם, יהיה לנו טוב בזוגיות, האווירה בבת תהיה נעימה, בסוף זה תלוי בנו, בי ובך. באמת, הרבה מזה תלוי בנו, איך אנחנו מתנהלים, הכל תלוי בנו, בתוך הנסיבות, כי הנסיבות הן הנסיבות. אז אלה הדברים שיובילו אותנו לחופש, לחירות, להגשמה, לשמחה בינינו, ולחיים שאנחנו רוצים, ומגיע לנו, אנחנו רואים ואנחנו מסוגלים. אז אנחנו ממש ממש מקווים שככה הפרק הזה לוקח אתכם גם בתקופה מאתגרת זו, ולא פשוטה זו, בחיים בכלל, אנחנו כולנו את הפסח הזה חוגגים, עם הרבה מועקה בלב, זה לא פסח כמו בכל שנה, עם כל מה שקורה מסביב, עם החטופים וכו', כולנו מרגישים את זה. אבל אנחנו פה, בחלקת האלוהים שלנו, מייצרים דבר טוב וטהור ונקי, אהבה, זוגיות, משפחה, כל אחד במקום שבו הוא נמצא. וזה מה שנקרא הציווי שלנו. ויש לנו הזדמנויות, תמיד, 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 להתחיל מחדש. אז, שיהיה לכולנו חג שמח, שנדע תמיד לנהל את הרגשות שלנו, את המחשבות שלנו, או להיות עבדים לפחדים שלנו, ולזכור שיש לנו באמת באמת את כל היכולות והכוחות והמשאבים ביחד, לייצר טוב יותר ויותר בעולם הזה. וחג שמח לכולנו, ורק בשורות טובות.
חג שמח.